שלום ברכה, שלום לכולם, שלום, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, והנה אנחנו ביום ראשון חוזרים ללימוד שלנו בעברית, והנה היום רציתי עקב הפרשה שקראנו, לא יהיה שיעור על פרשת שבוע, אבל עקב הפרשה שקראנו, השבת, עלתה שאלה, ואני רציתי לחלוק אתכם את השאלה הזאת ולשאול אתכם. אנחנו קראנו בפרשה שאברהם מקבל את המלאכים ונותן להם אוכל. בלי להיכנס לשאלה מה בדיוק אברהם נתן להם לאכול או מה לא. העניין הוא פשוט. אברהם נותן אוכל למלאכים, ולפי הנאמר בתורה, הוא נותן להם חמאה וגם בקר. האם זה אומר שחס וחלילה, אברהם אבינו נתן אוכל לא כשר למלאכים, ערבב בין בשר וחלב? אז על זה באו הרבה פוסקים ומפרשים, ואמרו כל מיני דעות. למשל, שהוא נתן להם קודם כל את החלב, ורק אחר כך את הבקר, מן הסתם גם חיכה איזה שעה בין לבין, ואמר דברי תורה, ויש שאומרים, מה זאת אומרת, זה היה לפני מתן תורה בכלל, מה הבעיה? אבל יש אומרים אחרים שאברהם אבינו היה עושה את כל התורה אף על פי שלא נפנה, אז למרות שזה מפני מתן תורה, הוא כן קיים מצוות, אבל מצד שני זה לא הוא אכל, הוא הכין את זה, רק למלאכים, הוא לא בעצמו אכל, אז לכן מותר להכין בשביל גוי מאכל שהוא לא כשר. בקיצור, רבותיי, כן, אני לא, אתה צודק, זה לשנות בחר, ואני לא שואל את השאלה הזאת. אני שואל, האם אני, אתה, היינו יכולים עכשיו להצטרף לסעודה הזאת? האם בהבנה שאברהם נותן בשר בחלב לאנשים, האם אני יכול להצטרף לארוחה הזו או לא? בואי נשאל שאלה אחרת, כמובן שאצל אברהם מבינו אין לי שאלה וברור שאני יכול לאכול, אבל אם ידוע לי שמישהו לא אוכל כשר, האם מותר לי להצטרף אליו בכל מיני סיטואציות, ברמת האכילה, או שאני צריך להתנתק ממנו לגמרי? ובאמת, דרך השאלה הזו, אני רוצה לשאול שאלה כללית יותר, על בכלל כל שאלת הכשרות. וכדי להבין את השאלות, אני רוצה לשאול עוד שאלה. ואז אנחנו ננסה להבין הכל ביחד. מה קורה כשאבא שלי, שבמחאות הוא לא שומר שבת, מה קורה אם יש לו בקבוק יין, שהוא כמובן לא מבושל, מדברים על יין טוב, והוא פותח את הבקבוק, מה עליי לעשות? שאלה שהיא שאלה לכאורה הלכתית, אבל היא לא באמת שאלה הלכתית, זאת אומרת היא כן, אבל היא הרבה יותר משאלה הלכתית. היא שאלה מהותית מאוד מאוד מאוד, ואנחנו נצטרך להבין. כי הכשרות, השאלה, הכותרת של השיעור זה האם כשרות או התנתקות, זה שאלה קרדינלית. אז לכן כדי להתחיל לענות, אני אכנס לסוגיה פרטית, קטנה. ודרך הסוגיה הפרטית הקטנה הזו, אני אכנס לסוגיות יותר רחבות, כדי להגיע בכלל לשאלת הכשרות. אז השאלה הפרטית הקטנה, הסוגיה, היא סוגיה שאתם מכירים. ולפני שאני אתחיל, אני רוצה להגדיר. התורה עשה את הדברים בצורה מאוד מאוד מפורשת. כל דבר שהתורה אסרה, היא אסרה. וכל דבר שהתורה לא אסרה לאכול, זה מותר. כלל גדול, דבר שהוא לא אסור, הוא מותר. זה כלל גדול. זאת אומרת שיש חיות שהתורה אסרה, ויש חיות שהתורה לא אסרה, זאת אומרת, התירה. מכאן שעוד כלל, שכל היוצא מן הטהור טהור, כל היוצא מן הטמא טמא. זאת אומרת, מותר לי לאכול מבהמה כשרה, ואסור לי לאכול מבהמה לא כשרה. עד כאן, הכל בסדר. לכן, פרה, והנה, אני פה מראה לכם את החברה שלי, הנה פרה, היא לא משנה אם היא יהודייה או לא, זאת אומרת לא משנה אם הפרה בבעלות של יהודי או לא, הפרה היא בחזקת כשרות. כל עוד שהיא עושה מו, היא בחזקת כשרות. זה דבר ראשון. עכשיו נשאלת השאלה. מהפרה יוצא חלב, האם החלב הזה הוא כשר לאכילה? התשובה היא שכן. מכיוון שהפרה היא בהמה כשרה, אז החלב שיוצא ממנה כשר. עד כאן הכל בסדר. אבל אם חלילה וחס מערבבים עם חלב הפרה, חלב של, לא יודע, אתון, או של חזירה, או של נעקה, זאת אומרת, של חלב של בהמת מאה, אם מערבבים את כל החלבים ביחד, בוודאי שהחלב הוא לא כשר, כי הרי אסור לי לאכול דברים לא כשרים. לכן, לפני 1500 שנה, חז"ל עשו גזרה, וגזרו על מה שנקרא חלב אקום. חלב של עובד עבודה זרה, שישראל לא ראה אותו, מחשש שאותו בן אדם מערבב בין החלב הכשר לבין חלב לא כשר. גזרת חלב ישראל. זאת אומרת שחייבים, כדי שהחלב יהיה מתאים לאכילה ולשתייה, צריך שישראל יראה שבאמת זה חלב כשר. עכשיו שאמרנו את זה, זה הכלל. ואגב, הכלל הזה הוא מאוד פשוט. הוא נפסק גם להלכה ברמב״ם, לא רק במסכת עבודה זרה בדף למד ה', אבל גם נפסק ברמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות, הוא כותב ככה, מפני זה ייתן הדין שכל חלב שנמצא ביד אקום אסור, שמה יערב בו חלב של בהמה טמאה. כך לשונו גם של השולחן ערוך, וזה דבר פשוט מאוד, ולא צריך באמת, לא צריך לעשות מזה סיפור גדול. אנחנו מבינים את החשש, מבינים למה חז"ל עשו מה שהם עשו, ולמה הם גזרו מה שהם גזרו, וזה מאוד פשוט. האמת, שיש עוד סיבה למה חלב של גוי נאסר, וזה מעניין כי זו סיבה שאף אחד לא מזכיר אותה, אבל היא סיבה אמיתית, שאומר התלמוד הירושלמי במסכת עבודה זרה, אומר ש... גויים לא רגילים להקפיד על דין גילוי. מה זה דין גילוי? זה כשאני שם נוזל בתוך כלי והוא מגולה, אז למחרת הלילה אסור לי לשתות אותו, כי אם הוא היה מגולה כל הלילה, לך תדע איזה חיות באו ושתו מזה, איזה מחלות שמו בפנים, איזה ארץ שמו בפנים, לכן אסור לי לשתות את הנוזל הזה משום פיקוח נפש. אז זה לא באמת הלכות כשרות, זה הלכות פיקוח נפש. אפשר לומר... גם על הטענה הזאת, וגם על הטענה שמעניינת אותנו יותר, שמה יערב חלב של בהמת מאה, אז אפשר לומר שמדובר פה בבעיות טכניות. זה בעיות טכניות שבאמת הן בעיות אמיתיות. אבל, אומר לנו הרדב"ז, בשאלות ותשובות הרדב"ז, אומר כך הרב, שצריך להבין שיש הבדל בין גזרה כללית ברמת החז"ל לבין גזרה פרטית. מה הכוונה גזרה כללית וגזרה פרטית? גזרה כללית זה אומר שחז"ל אמרו, זה אסור מכאן ואילך ככה, ולא נתנו סיבה לאיסור. גזרה פרטית זה אומר שהדבר הזה הוא אסור, אבל גם חז"ל אמרו למה. אומר הרדב"ז, שכל עוד שחז"ל עושים גזרה כללית, אין לך רשות להוריד את הגזרה הזאת ולבטל אותה. למה? כי למרות שאתה מבין כמה סיבות של חז"ל, ואתה מבין שהסיבות האלו כבר לא קיימות, אולי יש עוד סיבות שהם לא פירטו, ואתה לא יודע, ולכן אתה לא יכול לבטל את הגזרה הזאת, אלא בבית דין שהוא גדול בחוכמה ובמניין. אבל אומר הרדב"ז, בשאלות של גזרה פרטית, זאת אומרת, גזרנו בגלל א' ב' ג', אם הסיבות נופלות, גם הגזרה נופלת. כאן כלל גדול. ולכן, בימינו צריך לשאול, אם השאלה הזאת של הגזרה לחלב עקום היא גזרה פרטית, ואכן היא כן גזרה פרטית, אז אם הסיבה של הגזרה נופלת, אז כנראה שגם הגזרה נופלת. כך אמר באמת רב משה פיינשטיין. רב משה פיינשטיין אומר באגרות משה, לגבי החלב, הוא אומר בדבר החלב של הקומפניס, של החברות הגדולות, כמובן שרב משה פיינשטיין לא מדבר על איזה מחלבה של סוף העולם השלישי, ואתה לא יודע אין איזה שום פיקוח, בוודאי שלא. אנחנו מדברים על חברות גדולות שבעולם המערבי, שיש פיקוח ממשלתי, שאם החברה אומרת זה חלב של פרה, זה חייב להיות חלב של פרה, וגם שאם הוא יעשה משהו אחר ויתפס, לא רק שישלם כנס גדול, יקבל שיימינג וגם חלב, וחוץ מזה, יותר יקר לו להוציא חלב מבהמת מאה היום, מאשר בחלב של פרה, אז אפשר לסמוך, אומר משה פיינשטיין, על הדבר הזה, ויוצא שהחלב עקום, הוא כבר לא אסור. באותם המדינות כמובן. למה הוא לא אסור? בכיוון שהפיקוח הוא בדיקה מספקת לנו, כדי שנדע שזה בסדר. אגב, הוא עובד על אותו עיקרון של האשכנזים, שאומרים שמספיק כדי שהמאכל שהוא מבושל על ידי גול יהיה כשר, מספיק זריקת קיסם במדורה ונכנס ויוצא. מה זאת אומרת? מספיק שכדי שלא ייחשב בישול אקום, בישול גוי, מספיק שהיהודי ידליק את האש, כי הוא השתתף בעניין, ושנכנס ויוצא. זאת אומרת שהוא לא חייב להיות ולעמוד על הגוי כדי לבדוק כל שנייה שהוא עושה רק מה שהכשרות מאפשרת, אלא מדי פעם נכנס, מדי פעם יוצא, וזה מביא מספיק אימה על הגוי שמבשל, כי הוא לא רוצה לאבד את המקום העבודה שלו, ולכן בוודאי שהוא יעשה מה שבעל הבית אומר. בקיצור, אומר רב משה פיינשטיין, זאת אומרת שאפשר עכשיו לאכול חלב עקום, לשתות חלב עקום. רק שהשאלה הזאת, באמת, אם אנחנו שואלים, לגבי כל המוצרים, שבן, שנוטלה וקינדרים וכל מיני, השאלה באמת לא נשאלת. למה השאלת באמת לא נשאלת? כי הרי צריך להבין שזו שאלה של חוץ לארץ. בארץ אין כל כך שאלה, מכיוון שבארץ אין חלב עקום. הרבנות הראשית לישראל לא מאפשרת חלב עקום, היא מאפשרת אבקת חלב נוחי. מה זה אבקת חלב נוחי? זה אבקה שנעשה מחלב פרה. אז מה, תגידו, זה אותו דבר, מה, בגלל שזה הפך להיות אבקה, מה זה משנה? זה משנה. למה זה משנה? אומר הרב צבי פצר פרנק, רב הראשי של ירושלים, של הדור הקודם, אומר הרב פרנק, בוודאי, צריך להבין, מה שחזל גוזרים, הם גוזרים, מה שהם לא גוזרים, לא גזרו, ובאמת לא גזרו על הפקת חלב, למה לא גזרו? כי לא היה קיים באותם הימים, אבל לא גזרו. אז אם לא גזרו, אז זה לא נאסר אף פעם, אם זה לא נאסר אף פעם, זה גם לא צריך לקבל היתר, זה מותר מלכתחילה. מוסיף על זה הרב פרנק, שידוע לנו שבעולם שלנו, כל מייצרי אבקת חלב מייצרים אבקה אך ורק מחלב פרה. זה ידוע, דבר ידוע וברור. ולכן, ברור לכולם שאבקת חלב הוא כשר. וכל המוצרים שדיברנו עליהם, אולי מלבד יוגורטים ואולי גלידות למיניהם, כל השאר, שוקולדים וזה, הם עשויים עם אבקת חלב, ולכן, לא צריכים הכשר לאותו חלב. כמובן שאני לא נכנס לשאלה האם יש מוצרים אחרים בתוך, בתוך המאכל הזה שהם יכולים להיות בעייתיים. ודאי שזה נושא בפני עצמו, לא על זה אני מדבר. זאת אומרת שלפי זה, כל אותם הדברים שהם עשויים מאבקת חלב נוחי, הם בוודאי מותרים. בוודאי מותרים. נכון, אין חשש של ערבוב של חלב תמה באפקה. נכון, אין חשש. זה לא קיים הדבר הזה. המסיבה אחת פשוטה, שהיום הגידול תעשייתי כדי לעשות חלב הוא מפרות, אך ורק בעולם, ולכן מבחינה כלכלית לא שווה לעשות אפקה מחלב אחר. ולכן כן, אין חשש כזה. אומר ילקוט יוסף, כדי תגידו, אני הבאתי רק אשכנזים, אומר הרב עובדיה, והבן שלו כותב את זה בירקות יוסף, שאבקת חלב נוחי, שמרבבים בו שוקולד וכדומה, מעיקר הדין אין בזה איסור משום חלב נוחי. אחר שידוע שעושים אבקה זו מחלב פרות, הוא מותר לאכול שוקולד זה. זה, אז הרב עובדיה יגיד שהוא מעדיף שיוכלו חלב ישראל, וזה, אפילו אם רק יגידו שזה תן פרנסה ליהודים, אבל לא משנה. עיקר העניין, שזה לא אסור. טוב. אז איך יכול להיות שיש פלגים שנים בעם ישראל, שמבחינתם הפקעת חלב, לא חלב, לא הפקעה, כן הפקעה, כל מה שקשור לחלב נוחי, זה מוקצה מחמת מיוס, זה יערק ועל יעבור, מי שיוכל קינדר יותר חמור מאשר דיבר לשון הרע, ומאשר, אני הייתי אומר אפילו עבד עבודה זרה במחאות, חס ושלום. לא, אני מגזים על עבודה זרה, אבל תאמינו לי, כמה וכמה אנשים, אין להם שום בעיה לדבר לשון הרע כל היום, אבל חס וחלילה לאכול קינדר. כן, קינדר זה לא משנה, כן, זה יכול להיות משהו אחר. צריך להבין, הרבי יוסף יצחק מלובביץ', האדמו"ר השישי של חב"ד, בא ואומר בשערי ההלכה והמנהג, שיש איסור לאכול חלב שנחלב על ידי גוי, ושלא ראה בו ישראל, ומי שאוכל את החלב הזה, זה מביא ספקות באמונה. האם זה נכון? הרי עד עכשיו אמרנו שזה מותר. האם זה באמת מביא ספקות באמונה על פי הקבלה? אז צריך להבין, על פי הקבלה, באמת נכון, שמי שאוכל מאכלות אסורות, זה מביא לטשטוש באמונה ולספקות באמונה. אבל אם המאכל הותר על ידי ההלכה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר, אבל אם זה הותר על ידי ההלכה, אז זה לא לאכול מאכל אסור. ולכן זה לא מביא ספקות באמונה. ולכן אין שום בעיה. אבל העיקר פה, כי זה לא פה שיעור הלכה, העיקר פה זה מה שאמרתי מקודם. אם אתה לחוץ בגלל הפקת חלב נוחי או חלב נוחי, ובגלל זה אתה מזלזל ביהודים אחרים, אז לא רק שמה שאתה עושה זה מטומטם לחלוטין, אתה גם פוגע ביסודות, יסודי יסודות של הכשרות. אני רוצה להגיד לכם משהו שקרה לי, אישית, בתוקף תפקידי, בתור מורה דרך, במסעות לפולין, חלק מהמאכלים שנותנים לחבר'ה, הם מאכלים, חלק מהם שמביאים מהארץ, ויש חלק מהמאכלים שמגיעים ישירות מפולין, שהם ברשימת כשרות של הרבנות הראשית של פולין. בתוך זה יש גם נוטלה, הממרח השוקולד הזה. והייתי שם עם בית ספר שהוא דתי, אבל לא מי יודע מה, את יודעת, הכיתות מעורבות בנים בנות וכנומה. אבל היה שם רב שלימד בבית ספר, ואצלו הוא היה חבדניק, ואצלו זה היה מאוד 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 חשוב, וכנראה שלימד את זה כל השנה, והיה קבוצה של 10 תלמידים שמאוד מאוד הקפידו. בסדר, שיהיה. אגב, לא היה רק זה, היה גם שוקולד שהבאנו מארץ, שחר, שהוא מהדרין מן המהדרין פרווה, מה שאתה לא רוצה, וואלה וואלה. בקיצור, בבוקר הראשון של הטיול, שמנו על השולחנות את השחר, וגם את הנטלה, וכל אחד ייקח מה שהוא רוצה. וזה עשה רעש גדול, ואתם לא מבינים, וזה הגיע לשיימינג בפייסבוק, ועד שבאותו ערב קיבלתי טלפונים מכל מיני כיוונים, מה, הרב פיזור, אתה נותן מאכלים לא כשרים לתלמידים בפולין, מה זה צריך להיות? בגלל שהיה נוטלה עם הכשר של רבנות הראשית פולין, אגב, מי שבודק את זה, זה הרב הראשי של פולין, הרב שודריך, בקיצור, אבל זה הגיע לרמה כזאת שברשתות החברתיות אנחנו מאכילים טרפות לילדים. ואז הסברתי להם את כל הנושא, ואמרתי, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. מה שכולכם עשיתם, אתם נלחמתם מלחמת חורמה על החלב. יפה מאוד, כל הכבוד לכם. אבל תדעו לכם שעברתם על איסורים דאורייטה כדי להגן על חומרה דרבנן. שאגב היא לא נכונה, בגלל כל מה שהסברתי עכשיו, אבל עברתם על כל מיני איסורים דאורייטה של לשון הרע, של מוציא שם רע, ושדינכם, לפי הרב החפץ חיים, יותר גרועים ממי ששפך דמים, עבד עבודה זרה ועם גילה עריות, וזה נראה לי קצת מוזר. בנוסף על כך, אמרתי לאותם החבר'ה, תגידו, נראה לכם הגיוני שעל נוטלה, אתם עושים מלחמת עולם, אבל לא קמתם לתפילה? נראה לכם הגיוני? נראה לכם הגיוני שאתם כל היום מדברים עם כללות בפה? נראה לכם הגיוני שבפלאפונים שלכם יש תמונות בקלריה ואתם מתגאים בזה לחופש האחרון שלכם כשהייתם בחופים עם בנות בביקיני? אבל אתה עושה מלחמה על הנוטלה? נראה לי שיש פה בעיה, כי אתה מחלק בין יהודים בזמן שלא צריך. וכאן אני רוצה להגיע לעיקר. כי השאלה הזאת של החלב, זה סתם כדי להביא לעניין המרכזי. ומהו העניין המרכזי? שאלתי את השאלה לגבי אבא שלי והיין. הרי צריך להבין דבר אחד. לגבי אבקת חלב וחלב אמרנו, זה מותר. זה מותר. ואל תביאו לי שאלה, יש שאלה חדשה. יש שאלה חדשה שהתחדשה, שבגלל שהפרות, יש כל כך הרבה גידול תעשייתי, והפרות, במחילה לכבודכם, מוציאות ריח רע, מפליצות הרבה, וזה מביא גז, מתן וכל האוויר, וזה בכמויות אדירות, אז כדי לטפל בעניין, רגילים לעשות להם נקב בתוך הבטן, כדי שלא יהיו הצטברות של גזים. ואז יש דעה שאומרת שהניתוח הזה עושה את הבהמה לטרפה. אבל גם זה מחלוקת, וזה מחלוקת שידי רבנן, ולכן מקלים לדבר הזה. למרות שמי שרוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל יש הבדל בין הניר מחמיר לבין זה אסור. בקיצור, על השאלה הזאת יש שאלה שהיא יותר כללית. אני חוזר ליין של אבא שלי. הרי ידוע לכם שביין יש גם איסורים ביין. יש שתי איסורים. יש איסור של יין נסך, זאת אומרת יין שמיוצר על ידי גוי, אבל בשביל עבודה זרה, שהוא בוודאי אסור לי, כי אסור ליהנות בדברי עבודה זרה. ויש איסור אחר, שהוא סתם יינם. סתם יין של גוי. ולמה הוא אסור? לא בגלל שהיין הוא לא כשר, אלא בגלל שאני לא רוצה קרבה יתרה עם הגוי. והרי מכיוון שאין שדבר שמקרב יותר מאשר היין והאוכל טוב, אז למה אמרו לי לא לאכול לחם עם הגוי, פתק הוא מה שנקרא, או יין של גוי, לא קשור לעניין של עבודה זרה, אלא כדי שלא נתחתן איתם, כדי שלא נתערבב איתם, התבוללות תרבותית. לכן, כאן אני מבין שכל יסודי יסודות של הכשרות, מה מטרתם? מטרתם להבדיל אותנו מן הגויים. הרי כל הלכות הכשרות באים מפסוק שאתם מכירים, לא תבשל בגדים בחלב אמו, והפסוק הזה חוזר שלוש פעמים בתורה, שלוש פעמים בתורה, ובשלושת הפעמים הוא בא כמסקנה של מה? של רשימת מעשים שהגויים עושים ואנחנו עושים אחרת. וכל הזמן, מסקנה, לא תבשל בגדים בחלב אמו. זאת אומרת, כל הכשרות זה כדי להבדיל אותנו מן הגויים. אבל כדי לחבר בינינו. אז איך יכול להיות שגם הגמרא וגם הרמב״ם פוסקים להלכה שמי שמחלל שבת בפרסיה דינו כגוי ויינו יין נסך. זאת אומרת, מי שמחלל שבת בפרסיה, אנחנו כאילו מתייחסים אליו, כאילו הוא גוי, ומוצאים אותו מהעניין. ומכאן נולד האגדה הזאת שכל בן אדם שהוא לא שומר שבת, אי אפשר שיגע ביין וכדומה. אבל זה ממש לא נכון. מי שמחלל שבת בפרסיה, באמת דינו כגוי. אבל מה זה מחלל שבת בפרסיה, רבותיי? מחלל שבת בפרסיה, זה לא מי שלוקח את הרכב שלו בשבת ורואים אותו. זה לא נקרא בפרסיה. זה נקרא סתם תינוק שנשבע, וזה נקרא שוגג. מה זה בפרסיה? זה בן אדם לוקח את הרכב שלו. בשבת, במודע, וחונה מול הבית כנסת, בשעה שכולם יוצאים מהבית כנסת, וצובר ואומר במגפון, אני שבת, אבל לא אכפת לי, אני רוצה להפריע לכם, כי זה שבת ואני רוצה. מומר זה עוד משהו. מומר זה עוד משהו. מומר זה לא קשור רק לשבת. מומר זה מי שמאמר דתו והופך להיות נוצרי. אז בוודאי שאנחנו באים ואומרים לו דווקא, אנחנו לא סופרים אותך בתוך כלל ישראל. אבל זה לא רק זה, פה אנחנו מדברים לא על מומר, כי עוד פעם, מה זה מומר? כמה יש? איזה אחד ורבע בתוך 100 שנה? על מה אנחנו מדברים היום? בסדר, מומרים, כמעט ואין. אלא, זהו, בפרסיה זה להכיס. זאת אומרת, שהבן אדם רוצה בכוונה לעצבן את כולם ולהוציא את עצמו מן הסולידריות. אין כמעט אנשים כאלו בעולם היום. צריך להבין, כל יהודי שמחלל שבת היום, 99%, למה הם מחללים שבת? כי בא להם. למה הוא לוקח את הרכב? כי בא לו ללכת לים. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לחלל שבת דווקא. זה בגלל שאין עבודה, הוא רוצה ללכת לים. רוצה לראות סרט, אני יודע. זה בוודאי לא בפרסיה. הוא סופר קשר הבן אדם, הוא רק לא יודע. הוא לא למד, הוא מתבלבל. לגבי העניין, למה הרבנים של היום לא מתירים בצורה ברורה זה? הנה אני מדבר. שנייה, אני לא סיימתי. בקיצור, אני זוכר את עצמי שהייתי ילד ולא היינו דתיים, לא היינו שומרי שבת, ואבא שלי, מכיוון שהוא צדיק גדול, ואני לא אומר את זה בצנעה ובצניעות ובצינות, הוא באמת צדיק גדול, צדיק גדול שלא כל כך יודע ומקפיד על ההלכות, אבל צדיק גדול. ולכן הייתי בקבוצת כדורגל, והמשחקים החשובים שלנו זה היה בדרך כלל בשבת, שבת בסוף הצהריים כזה. לפעמים יום ראשון, אבל גם ביום שבת. וכל פעם שהוא היה לוקח אותי למשחקים, הוא היה מקפיד לא לעבור דרך הרחוב שבו היה בית כנסת המרכזי. למה? לא, לא יפה. לא מכובד. לעבור באוטו, למרות שאף אחד לא יכול לדעת איזה אוטו זה, מה זה, רואים בתוך החלונות, זה לא, אבל מה, זה לא כבוד. תמיד, זה צדיק גדול. ובוודאי לכן, הוא לא מחלל שבת בפרסיה, הוא סתם מחלל שבת. ולכן, וזה בדיוק על זה אני מדבר, של בעיות של שלום, בדיוק. ולכן, בוודאי שבן אדם כזה, יינו הוא יין סופר בסדר. כמובן, אני מדבר על יין שהוא בסדר. כן, כמובן, לא על יין לא קשר. בסדר, אני מדבר כרגע על יהודי שלקח יין קשר עם הכשר, אבל הוא לא יכול לשמר שבת. בוא נגיד ככה, יש סיפור, זה לא סיפור, זה פסק הלכה של החפץ חיים, שבאותו זמן, לפני איזה 100 שנה, היה ויכוח. קרה מקרה שהיה קהילת יהודים במוסקווה. עכשיו באותם הימים, באימפריה הצריסטית, היה מה שנקרא תחום המושב. שליהודים היה מותר לגור במקומות מסוימים שנקרא תחום המושב. אני אגיע לזה, תחום, מה זה מבושל, לא מבושל? יש היום טענה שכשמפסטרים את היין, מבשלים אותו בחום גבוה, אז זה מוציא לו את הכינוי יין, הוא כבר לא יין, כי הוא כל כך, פסטרו אותו, וזאת אומרת שכל כך הורידו את הרמה שלו של היין, אז זה לא יין. אז אם זה לא יין, אז לא שייך הסיפור הזה של שומר שבת, לא שומר שבת וכדומה. קיצור, אז תחום המושב. אז אותם היהודים במוסקווה גרו במקום שהוא מחוץ לתחום המושב, זה היה אסור ליהודים לגור שם. הם, בקהילה הזאת, הם כולם היו לא דתיים למאדרין, מחלי שבתות, לא אוכלי כשרות, מה שאתה לא רוצה, ביזנסמנים גדולים, והיו משלמים שוחד לרשויות, כדי שיגורו במוסקווה, כי שם היה הביזנס. יום אחד הצאר אמר שזה מאוחר, זהו די, הם לא יכולים יותר לגור בתחום במוסקווה, סליחה, או שהם ממשיכים לגור פה, אבל הם מתנצרים, או שהם עוזבים את כל רכושם במוסקווה, והולכים לגור בתחום המושב. ואותם היהודים החליטו, שהם לא היו דתיים, החליטו שכדי שלא יאבד מהם שם ישראל, לא רצו לאמר דתם, הם עזבו את כל רכושם ואת כל ממונם במוסקווה, ועברו לגור בתחום המושב. אומר חפץ חיים, אם הם היו מוכנים לאבד את כל רכושם כדי שישארו יהודים, בוודאי שיינם הוא לא יינם של גוי, כי הם סופר שייכים לכלל ישראל. ולכן אני אומר היום, ופה אני מוכן לכל מי שרוצה לשמוע לי ברמת הפסק ההלכה, אני קיבלתי את זה מרבותיי, מהרב שרקי, שכל מי, למשל, שעושה מילואים, זאת אומרת שמוכן לא רק להקריב את ממונו, אלא להקריב את נפשו למען כלל ישראל, בוודאי שגם אם הוא לא שומר שבת, יינו הוא לא יין של גוי. אני שוב, לא נכנס לשאלה אם זה יין לא קשר. מישהו סתם מאיזה ישראלי בגליל, והוא עושה יין בבית שלו. האם מותר לי לשתות? זה בעיה אחרת, כי יש בעיות של קשרות, בעיות קשרות אחרות, למשל אורלה ושביעית ותחומות ומעצרות, זאת אומרת, יכול להיות בעיות אחרות. אז אני לא נכנס לזה, צריך הכשר. בסדר, אם זה, בא, אם זה יהודי שעשה את היין, זה צריך הכשר. לגבי גוי, אמרנו, רוצים להתרחק ממנו. ולכן עשו את היין של הגוי. לכן, אני רוצה להגיע עד הקצה. היה מקרה שהגיע לרמה, רבי משה איסרלס, שהגיע אליו שהיה קבוצה של יהודים שהיו נוהגים בקהילה שלהם לשתות יין של גוי. לא יין של כנסייה, יין סתם יינם. אמרנו, אבל לא. והרמה כותב בשוט הרמה, בתשובה קוף קף דלת, הוא אומר, קודם כל שהוא לא מסכים, והוא אומר דף שלם, עמוד שלם, כדי להגיד שהוא לא מסכים איתם, אבל אחרי שהוא אומר שהוא לא מסכים איתם, הוא אומר, אבל עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני מפחד מאוד להגיד, כי אני לא רוצה שהאנשים יחשבו שאני מסכים עם זה. אבל אני עוד יותר חושד שלא להגיד, כדי שאנשים לא יטעו בהבנה בסיסית של מה זה קשרות. יש להם על מי לסמוך, למי שעושה את זה. ומי שעושה את זה, הם עושים את זה על דעת, כן, שיש מתירים. ולכן גם אם אנחנו לא מסכימים, ואנחנו לא מסכימים, אסור להוציא אותם מכלל ישראל. הקשרות מטרתה לחבר בין יהודים. אני, כשאני הולך לחוץ לארץ להורים שלי, עכשיו הם כבר לא שואלים, אבל פעם היו שואלים, אבל כל פעם הייתי מביא יין טוב מהארץ, גאווה לאומית, אבל לא מבושל כמובן, והייתי נותן לאבא שלי לפתוח ולמזוג. ותמיד היה אומר לי, אבל אני לא שומר שבת, אמרתי לו, אז מה, אתה יהודי? כן, נו, זהו. זאת אומרת, מחלל שבת בפרסיה זה מי שמתנתק, הרי בדורו של הרמב״ם, שהוא כבר פוסק את זה להלכה, כולם שומרי שבת. אז מי שמחלל שבת בפרסיה, כמו שאמרנו, אז זה אומר שהוא באמת מתנתק מכלל האומה. לכן, קונסים אותו. אבל סתם יהודי חילוני היום, הוא לא מתנתק מכלל ישראל. לכן אין טעם לקנוס אותו. עד הרבה יש טעם לחבר אותו. לכן אני פה אומר, הכשרות באה לחבר בין יהודים, ולהבדיל אותנו מן הגויים. לכן אם הכשרות היום היא באה לנתק בין יהודים, בין משפחות חס וחלילה, לא הבנתם שום דבר בכשרות. כלום. אם בגלל בעיות כשרות ילדים לא אוכלים אצל ההורים שלהם, יש פה בעיה עצומה. ואני אומר עכשיו לכל שומרי הכשרות, לשמור כשרות זה טוב, זה מצווה, זה מצוין. אבל עליך ללמוד טוב 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 את כל ההלכות, כדי שתדע שלפעמים גם אצל מישהו שלא אוכל כשר אתה יכול להגיע. אתה יכול להגיע, אסור לך לאכול לא כשר, בוודאי. גם בשביל שלום אתה לא אוכל לא כשר. אבל לפעמים מותר לבוא, למשל, האם מותר לשתות קפה אצל ההורים שלי אם הם לא אוכלים כשר? האם מותר לאכול קר אצל ההורים שלי אם הם לא אוכלים כשר? האם מותר, אולי יש לי פתרונות, ואני אדבר עם אמא שלי, כדי שנעשה את הפתרונות ביחד. עליך החובה למצוא דרכים כדי להתחבר, כי הכשרות מטרתה להתחבר. שוב, יין שנפתח על ידי גוי, זה גוי. ולכן אמרנו שאנחנו רוצים דווקא שיהיה ניתוק ברור. בין יהודי לגוי. לכן אם זה נפתח על ידי גוי וזה, זה גוי. אז לכן אתה עושה את ההפחדה הזאת. אבל יהודי שהוא לא שומע תורה ומצוות, הוא לא גוי. ולכן ההבדל הגדול. ולכן אל תשכחו מה שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. הוא אומר, יש הבדל גדול בינינו היהודים לבין הקראים. הוא אומר, הקראים, מכיוון שאין להם מסורת, שום דבר, אז הם לא יכולים לאכול ביחד. כי כל אחד לא סומך על השני שהוא הבין טוב את הפסוק. אבל אצלנו היהודים, מכיוון שיש לנו מסורת, וזה ברור לכולם, ולכן כל היהודים יכולים לאכול ביחד. לכן אומר רבי יהודה הלוי לפני 900 שנה, אין מצב ששתי יהודים לא יכולים לאכול ביחד, כי אחד לא סומך על הכשרות של השני. לכן, אני לא מתיר פה לאכול לא כשר, בוודאי שלא. ואם ההורים שלך נותנים לך חזיר, אל תאכל חזיר. אבל אם ההורים שלך נותנים לך אוף שהוא בהרשר של הרבנות, ואתה נוהג לאכול מהדרין, אתה חייב לאכול את האוף הזה. כי החובה עליך זה לקיים מצווה של כיבוד אביהם, ולא שהחומרה שלך היא תגבור על מצוות כיבוד אביהם. הכשרות נועדה כדי לחבר בינינו, ולא כדי להפריד בינינו. אסור לאכול לא כשר, אבל אסור שבגלל כשרויות, ובגלל סיבות מוטעות של קשרויות, יהודים יתרחקו אחד מהשני. שבוע טוב לכולם, ובדיעבד.